בסדר?
זה אומר לכמה שנים פה.
כן. כשלמדתי בתשמ"ב בניו יורק, אבא בא, זיכרונו לברכה, בא לבקר, אז הוא אמר, טוב, בוא נלמד משהו. אז למדנו יבמות באותה שנה בישיבה, אז למדנו פרק מצוות חליצה, בשבועיים שהוא היה שם. אז כן, בואו נתחיל, בסדר? אני לא צריך להסביר למה אני רוצה ללמוד את זה. זה מה שאני רוצה ללמוד עכשיו, בסדר? אוקיי? אתם מסכימים? יופי.
כן, כן, יפה.
אוקיי, אז בואו, אנחנו נתחיל את הפרק הזה, אני אסביר פרק שעוסק במצוות חליצה, שהוא בעצם רק זווית אחת של כל נושא הייבום. אנחנו לא נעסוק בנושא הייבום, אלא נעסוק דווקא במצוות החליצה. נעמוד יותר על התכנים שנראה ומה הנושאים שיעסיקו אותנו שניגש למשניות, אבל אני חושב שקודם נכון להתחיל מהפרשה בתורה, או ליתר דיוק הפרשה ההלכתית בתורה והפרשיות שעוטפות אותה מהחלק הסיפורי. כן, התורה שיבצה פרשה שעוסקת ביבום בפרשת כי תצא. זה ממש סוף נאום המצוות של משה רבנו, הנאום, סליחה, של כן, של המצוות, הנאום למשה. הספר דברים מוקם משני נאומים גדולים של משה רבנו, הנאום ההיסטורי, נאום המצוות. זה בחטיבה כמעט כמעט אחרונה, אנחנו בפרק כ"ה, בפרק ו' הנאום הזה ייגמר. הנאום הזה התחיל בפרק ו', ארוך ארוך ארוך, ובפרק כ"ה, תדאגו שיהיה לכם חומשים, בסדר? בפרק כ"ה פסוקים ה' עד י' יש פרשייה הלכתית. כשאני אשאל אתכם אילו פרשיות מהחלק הסיפורי של התורה אתם הייתם מצרפים לעיון כאן, מי הייתם מצרפים?
יהודה ותמר.
סליחה? אז מוישי אומר יהודה ותמר, שאני צריך קצת להסתכל שמה. יש ממש דיאלוג בין הפרשה הזאת לבין יהודה ותמר, ועוד עוד מקום בתנ"ך. רות ובועז, כדאי גם להסתכל שם. יש עוד מקום אולי בתורה? או שזהו. אני הייתי מציע גם את פרשת הנחלות בספר במדבר, בנות צלופחד. כן, ונסות לחשוב על המושגים שמופיעים. בואו נראה את הפרשה שעוסקת בייבום, שמן הראוי גם לעסוק בהקשר שלה לפרשיות שלפניה ולאחריה. אני לא אפנח פה את הסוד של איך פרשת כי תצא בנויה וכל נושא החטיבות, אבל כן אפשר לראות שפרשת הייבום שלכאורה במבט ראשון אין קשר בינה לבין הפסוקים שמופיעים לפניה ולאחריה. כלומר, לפניה מדובר על איך מלכים אדם רשע, ולאחריה מדובר על אנשים שרבים ויש שם אישה שהיא באה להציל את בעלה והיא מחזיקה בבושה וקטרותה את כפה, ואז דיני מידות ומשקלות, ואז המלאק. הבת ראשון זה נראה כמו איזה צ'ולנט כזה שזרקו פנים הרבה דברים. אבל האמת שאם אנחנו מסתכלים קצת בפרשה הזאת, רואים שיש לה קשרים לשוניים בינה לבין הפרשיות שסמוכות, וכנראה גם קשרים תמטיים. כלומר, יש כנראה סיבה למה הם כולם נמצאות אחת ליד השנייה. כלומר, אני אגע בכמה ביטויים, שבוא נתחיל מאולי הדבר הכי בולט, זה שהשורש מחה מופיע בפרשת ייבום, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. השורש הזה נמצא בהמשך בפרשת עמלק. תמחה את זכר עמלק. יש לנו כאן מישהו שצריך למחות את זכרו, ומישהו שאנחנו צריכים לעזור לו שהשם שלו לא ימחה. אפשר להרגיש שיש פה קשר ברור. נמשיך בדברים נוספים. כי ישבו אחים יחדיו, תראו מה הפתיחה של הפרשה שאחרי זה, שעוסקת כאמור עם המריבה הזאת. כי ינצו אנשים יחדיו, זה כמעט אותה פתיחה. רק מחליפים את ישבו עם ינצו. עכשיו, לא רק זה, תסתכלו טוב, ההמשך הוא כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו. הם מתוארים גם כן כמו אחים. עכשיו, כמעט אפשר להגיד, המורכבות שעולה כאן בפרשה אחת יד חברתה, זה היחסים בין אחים. כידוע, אחים מחויבים אחד לשני, זה פרשת ייבום, מיד נעסוק בזה. ומצד שני, גם אחים, מה עוד עושים? רבים הרבה, כן? נכון? למה יעקב ועשיו רבים? למה עשיו שונא אותנו? כי אנחנו אח שלו. מי שאתה לא מכיר, אתה לא שונא אותו, גם לא רב איתו, גם לא אוהב אותו. אתה? פשוט אין לך קשר איתו, כן? אבל אפשר להרגיש שזה לא, זה לא מקרה. כלומר, צריך גם לבדוק יותר לעומק, כן? בואו נראה עוד דבר שהוא הפרשה שלפני כן. כי ריב בין אנשים, אז מה מופיע שם? 40 יקנו לא יוסיף. דקותו למכה ונקלע אחיך לעיניך. אז האחווה עולה גם בפרשת המכות.
אז מה הדבר לא הופך חומשו בדישו?
שאלה מצוינת.
מה קשה?
שאלה ממש טובה, אבל... קודם כל אנחנו רואים שהיחידה הזאת עוסקת באחווה, וזה מה שהיא עוסקת. אחווה שאומרת שגם כשיש מישהו שהוא רשע, אתה צריך לזכור שהוא עדיין האח שלך. הרי זה היסוד, הוא רשע, אבל אתה זוכר שזה אח. כי יש בו אחים יחדיו, אתה צריך לדאוג לו, שלא ימחה שמו, צריך לבנות את בית אחיו. המילה אח חוזרת 4 פעמים בפרשת ייבום. זו מילה מאוד מאוד חזקה, נגדיר תכף מה האחים האלה ומה טיב המחויבות שיש להם אחד כלפי השני. כן, במריבות, אנשים יחדיו, האבנים, מה דעתכם על האבנים, איך הן נכנסות בו לתוך הסיפור הזה? אז אני רק אפנה תשומת לב למקום נוסף, תסתכלו בפרק חבדלת, שגם הוא עוסק בענייני אישות בתחילתו, הוא מביא את פרשת גירושין, אחרי זה הוא מביא את פרשת כי ייקח איש אישה חדשה בצבא, לא יצא בצבא, ואז מה כתוב? לא יחבול רחיים ורחב כי נפש הוא חובל. מה זה לא יחבול רחיים ורחב? אתם יודעים מה זה? לא לקחת כמשכון אבנים שמהם תוכנים. עכשיו, אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין, סמוך לתיאור של משפחה, גירושין, נקי יהיה לביתו, זה כאילו שני צדדים של אותו דבר. מה אנחנו מגלים? שמתעסקים עם חיי נפש, מתעסקים עם המזון שנמצא בבית, עם הריחיים, פה מתעסקים עם האבנים של השקילה. יש פה דמיון מסוים. עד כמה זה משכנע, אני לא יודע. מה אתה אומר על התחסום שור בדישו? אמרת שאני לא אסביר הכל, נכון?
כן,
נכון. אני עשיתי להציל פוליסת ביטוח, אבל אם נחפור עוד, אולי נמצא משהו, אבל בגדול אפשר להרגיש שהיחידה הזאת היא מעין לקט של הרבה מאוד הלכות, שבכל זאת אפשר לראות שיש להם בריח תיכון מסוים, והוא נושא המורכבויות של מצבים שקשורים באחווה. כן. נכון.
אז
אני אמרתי שזה לא כל כך ברור, אבל כאילו באיש אישה,
יש
גם כן החלפה של עבודה ו... זה יכול להיות, כן, יפה. אני אוסיף שהכי נצאו אנשים יחדיו, איש ואחיו, אז היא מחזיקה במבושה, ויכול להיות שגם פה יש פגיעה בהולדה. כלומר, יכול להיות ש... זה לא רק ביטוי שמתחיל, מבחינה תמטית. זה העניין. טוב, עלות החוס עיניך הוא גם כמעט מזכיר את כמעט הפוך ממה, מ-40 יקן הוא לא יוסיף, פן יוסיף לקוטו אלה מכה רבה ונקלע אחיך לעיניך, אבל בדבר כזה, לא תחוס עיניך, כלומר, יכול להיות שיש פה דיאלוג ביניהם. אנחנו ניגע פה כמובן בקריאה צמודה של פרשת הייבום, שהקריאה הצמודה הזאת אני ברשותכם עושה אותה עם פרשנים.
יש עוד
ביטוי, בבקשה. יפה, יפה מאוד, כן. כלומר, מוישי צודק, כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט, יש לנו, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, אז מה כתוב? ועלתה יבימתו השערה, זה התכוונת? ועד יש ונגשה יבימתו אליו. אז ניגשים לרשויות ש... זה מה שאתה מתכוון? כן? זה נראה, כן? יכול להיות. אני יכול להגיד דבר נוסף, שבכל המקרים האלה יש רשות שצריך לגשת אליה. זה נושא שיעסיק אותנו מאוד בסוגיה הראשונה בגמרא. מי הרשות? אבל תראו, זה ברור שיריב בין אנשים ניגשו אל המשפט. בפרשת איבום, אז הולכים לסקנים. שאלה גדולה שתעסיק אותנו זה היחס בין סקנים לבתי דין. מי הם הסקנים האלה? איך ההלכה מתרגמת אותם? קצותה את כפה, זה גם מסגרת שיפוטית, אני לא יודע. האבנים, צריך לדעת שהאבנים הרי מדמים אוזניים, והאוזניים מדמים משפט. אני אומר פה סתם דרושים, אני לא יודע. טוב, חומק, בואו נתחיל לקרוא את פרשת איבום, וברשותכם הקריאה של פרשת איבום תעשה יחד עם פרשנים שתעזור לנו לעמוד על היבטים שונים של הבנת הפרשה, כן? הפרשה מתחילה כי ישבו אחים יחדיו. וכאן אומר רש"י על הפסוק הזה, כי ישבו אחים יחדיו, שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו, הוא מוסיף יחדיו המיוחדים בנחלה, פרט לאחיו מן האם. אז אני רוצה לגעת באמת בביטוי הזה, מי הם האחים האלה ומה זה היחדיו הזה. כן, לכאורה, מה היחדיו הזה בא לציין? שיש במערכת יחסים, מרקם יחסים בין שני האחים האלה. בפשוטי המקורות זה נובע מכך שהם אחים גדלים ביחד. עכשיו, אשת אחיו שלא היה בעולמו, אני רק אסביר את המקרה, זה שהאח המייבם נולד, היבם נולד אחרי שהאח שלו נפטר. אז הם מעולם לא הכירו אחד את השני. צריכים איזושהי אחווה שהיא לא רק אחווה ביולוגית. אם יוצא לי בשאלות בהלכה, בענייני אבלות, אנשים באמת נדמים בצדק, שמגלים שהלכות אבלות לא קשורות בכלל לכמה היה קשר בין האחים. כלום. כאילו, יכול להיות שביולוגית יש אחווה, אבל לא גדלו ביחד, לא זה, וצריכים לשבת שבעה, ויכול להיות ממצב הפוך, שהיה איזה קשר שבבחינה ביולוגית לא, אבל אז באמת אפשר לשבת שבעה, אבל לא חייבים. כן, אבל פה יש איזשהו דגש, איזה יחדיו, עכשיו, מה שרש"י מוסיף כאן, שזה לא רק שהם צריכים לחיות יחד איזושהי תקופה, כשאני אומר, בהלכה לא אומרים, בוא נבדוק אם גרו יחד שנתיים או שלוש, כן, לא מתכוונים לזה. בהלכה זה מתורגם, אם הוא נולד בחייו, אבל מבחינה הרעיונית, הרי התפקיד של התורה שבכתב, בפשט, הוא בעצם לומר את הרעיונות, והרעיון הוא שיש ביניהם איזה מרקם שיוצר אחריות אחד כלפי השני. כן, והדגש הוא שזה מיוחד לנחלה פרט לאחיו מן האם. אני רוצה קצת להסביר את העניין הזה. לפי ההלכה, ייבום הוא דווקא אחים מן האב ולא אחים מן האם. וזאת למה. בכדי להבין את כל פרשת ייבום, מה שאנחנו הולכים ללמוד, אנחנו צריכים להבין את המבנה החברתי של המשפחה באותה תקופה. וכפי שנצביע במהלך הלימוד, כשמבנה המשפחה משתנה, אז אולי ההסתכלות על הפרשה הזאת תשתנה. ובואו נתחיל קודם מהמבנה הפטריארכלי המאוד מאוד ברור, שהמשפחות חיות יחד בחמולות, והמשפחה, בעצם הרעיון המרכזי שעומד בפרשת ייבום הוא, שכשאחד מבני המשפחה נופל, המשפחה מנסה לשקם את עצמה בעצם. אם אנחנו מסתכלים למשל בספר ויקרא, פרק חפה, פרשת הנחלות, שחובת הירושה היא על בני המשפחה, כי תופסים את המשפחה כגוף, כאורגניזם שצריך לשקם את חלקה. ואם אחד מבני המשפחה נופל, אז בעצם המשפחה נופלת. המשפחה, הקבוצה, אחד עוזר לשני. ובמסגרת הזאת יש לנו לעתים בהלכה שלא מבחינים בין אם זה אחווה מן האב או מן האם. של בעריות זה או מן האב או מן האם, זה לא משנה. ויש לנו הלכה שמשפחת אב נקראת משפחה, משפחת אם היא לא נקראת משפחה. סבא זל הסביר פעם שבמקומות שהדין הוא קירוב בשר, שער בשרו, בעריות הביטוי איש איש כי לא יקרא ושער בשרו. אז ההלכה לרוב דילה, במיניו ובמיניהם. יש לכל אדם קשר דם עם קרוביו מיניו, קרוביו מיניהם. ובמקומות שהמושג הוא הקשר ביני לבינו או לבינה כקשר דם, אין הבחנה ביניו להם. לעומת זאת, משפחה זה מושג סוציולוגי. זה קבוצת השתייכות. והביטוי אולי הכי חזק הוא כשיש לנו שמות משפחה, כולל התנועות החברתיות של השנים האחרונות, שבדיוק מנסות להביע שינוי של הדבר הזה, הוא ששם המשפחה באופן מסורתי, אפשר להגיד מסורתי, כי שמות משפחה זה עניין של 200 שנה, אבל באופן מסורתי, שמות משפחה מבטאות את המבנה הזה, שמשתייכים למשפחה אחת, כאשר להשתייך לכמה משפחות בו זמנית. מבחינת קשר דם, אפשר להביא קשר דם עם מוני אנשים. אבל ההשתייכות הסוציולוגית היא לקבוצה אחת, היא למשפחה. וכאן במבנה החברתי הפטריארכלי שלהם, אז המשפחה הייתה משפחת האב, האישה שהייתה נישאת הייתה מצטרפת למשפחת האב, הייתה הופכת להיות חלק ממנו. הביטוי לזה למשל הוא שאשת כהן אוכלת בתרומה, כי היא עכשיו שייכת למשפחה של כהנים. בת כהן שמתחתנת היא עזבה את משפחת הכהנים, ועכשיו היא שייכת למשפחה שאיננה של כהנים, אז היא לא, כי זה דין במשפחות. הדין של אכילת תרומה הוא לא דין שמישהו ביולוגית כהן, מי ששייך לבית של כהן, למשפח... גם העבדים של כהן אוכלים בתרומה, כן? כי הם חלק ממשק הבית שלו. כן, מה משייך למשפחה? אז יכול להיות או הנישואין או הורות. בת כהן, אם יש לה בן, גם אם בעלה מת, ממשיכה לאכול בתרומה, כי היא ממשיכה להשתייך למשפחה מכוח האימהות שלה על הילדים שלה. עכשיו, המושג הזה שמשפחת אב נקרא משפחה, הוא המושג שביברום הרעיון הזה רוכב על, 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 על ההשתייכות שלהם לאותה מסגרת, לאותה משפחה. הנה, בשנים האחרונות אנחנו בתהליך שהמשפחה עברה שינויים מאוד גדולים. היום ודאי, המשפחה השבטית הפטריארכלית ודאי התפרקה ברוב המקומות. אנחנו חיים משפחות גרעיניות. והתהליכים של שמות משפחה משותפים, של שאישה לא נוטשת את שם נעורים שלה, הוא חלק מזה שהם מסתכלים אחרת על המבנה. אז גם אנחנו גם מסתכל אחרת על ייבום, כי בוא נראה מה ייבום בעצם דורש מאיתנו. זה רק מתאים למסגרת של משפחה פטריארכלית, שפונים לאחד מבני הקבוצה, לאחד מבני המשפחה, כן? ומה אנחנו מגלים? שוון אין לו. כי מה זה וון אין לו? אז רש"י אומר, היין עליו בן או בת, או בן הבן, או בת הבן, או בן הבת, או בת הבת. היינו, לאו דווקא אם יש לו בן, אלא הכוונה אם אין לו זרע. כי הפרשה הזאת באה להתמודד עם הטרגדיה של אדם שמסתלק מן העולם, ואין לו זרע. זה מה שהיא באה להתמודד. כל זרע שיש לו, בין אם זה בן, או בת, או נכדים, כבר אנחנו מחשיבים את זה כמי שיש לו זרע. זה כמובן מזכיר מאוד את הסוגיות שלמדנו פה לפני שנה ומשהו על שפריה וריביה, שאומנם שם ראינו שהתקיים את המצווה צריך בן ובת, אבל גם שם המושגים האלה עלו, שבעצם הדו... כן.
איך זה מסתדר עם הגולים אחרי שמו בישראל, אם יש לו בת? אז... זה שם...
מצוין. אז אנחנו צריכים ללכת, לפרשת בנות צלופחד. לא סתם ביקשתי שנכלול אותו בסיפור. ולראות שפרשת בנות צלופחד זה בדיוק מה שהיא משוחחת. בדיוק, הרי, מה הייתה ההנחה של בנות צלופחד? ההנחה הייתה שהם לא יקבלו את הנחלות. עכשיו, באו בנות צלופחד ותבעו, האמת, לא את כבודם. הם לא באו ואמרו, מגיע לבנות כמו לבנים. כלומר, היום יש תפיסות כאלה, אבל זה לא מה שהם ביקשו. אלא הם אמרו שלאבא שלנו מגיע שהוא יוכל, ואכן הקריאה נענית. אבל אם אנחנו מסתכלים לרגע בסוף ספר במדבר, אז מה אנחנו מזכירים לעצמנו? שבאו בני שבט מנשה, ומה הם טענו? בדיוק את השאלה שלך, או לא מצד שם משפחה, כן? אלא הטענה הייתה, הם ייקחו את הנחלה, התחתנו עם מי שהתחתנו, במבנה השבטי שתיארנו, הנחלה תעבור לשבט אחר, ואז מה הרווחנו? השדות יעברו למקום אחר, והשם ימחה. אז מה נאמר לבנות צלופחד? שהם התחתנות בתוך השבט, בתוך המשפחה. אולם נאמר להם רק בתוך השבט, הם התחתנות בני דודים. אבל זה בדיוק המורכבות הזאת נמצאת שם. ומצד אחד, התורה שם הכירה בבנות כמשמרות את הזיכרון, כמשכיות. מצד שני, בתנאי אחד, שהן נשארות בתוך המשפחה, שהן לא, הן נוטשות, עוברות למשפחה אחרת, זה גם מקביל, כן? ובסופו של דבר, התורה כאן מתמודדת עם האדם הזה, שלא זכה בעצם לקיים את המצווה הראשונה בתורה, פריה ורביה, וכמובן, הבעיה לא המצווה, הבעיה היא שהטרגדיה שבדבר, ואז אומרת התורה, לא תהיה אשת המת החוצה לאיזר, כלומר אסור לה להינשא, היא אסורה לאחרים, יבמה, עכשיו תראו את, את הביטוי הזה כאן, שהוא מאוד יטריד את המשך חוכמה, אני מנסה לעקוב עליו, יבמה יבוא עליה, ולקחה לא לאישה, והיא במה. שימו לב למה שמטריד פה, יש פה שני דברים. ראשית, בדרך כלל התורה מתארת שקודם לוקחים את האישה ואז באים עליה, ולוקן מתואר, יבוא עליה ולקחה לו לאישה ואימה. קודם כל מתואר היחסים ביניהם, ורק אז שלוקח אותה לאישה, ועוד יש, וזה השאלה, מה זה התוספת הזאת ואימה? שאני רוצה להעיר את תשומת הלב בדברים שהנציב כותב בראשית למתחת, והוא בדייק אותה מהפרשה הזאת. אז אם אנחנו רוצים לחשוב על מה עושים לאח המסכן הזה שמת, זה נורא מזכיר היום דברים שמגיעים לבגץ. עם הטכנולוגיות החדישות בתחום ההפריה, זה שמקפיאים זרע של חיילים, עכשיו היה בגץ גדול על זה. ובעצם, כדי שלא ימחה שמו, אז מה מבקשים? מבקשים הפריה מלאכותית, ושאחרי מותו של אותו חייל, שיהיה לו זרע. אומר הנציב, כמעט על אותו משקל, אומר הנציב, האמת בשבילי הבן, מה היה מספיק לעשות? שהוא יקיים את היחסים, תיכנס להיריון ושלום. זה בעצם עיקר האיבום, ככה טוען הנציב, עיקר האיבום הוא לא להתחתן איתה. עיקר האיבום הוא לבוא עליה. זה, הם פשוט אין להם מעבדות להפריות מלאכותיות. אז זה צריך להיות ביחסים בבני אדם. אבל אומר הנציב, האמת היא, כמו יבמה יבוא עליה, זה בעצם האיבום. אלא מה? בתפיסה של התורה, זה גם יכול להיות זנות הדבר הזה. שביות והדבר הזה יכול להיות זנות, לכן מה צריך להיות המשך? וככה לא לאישה. כלומר, ברגע שהוא בא עליה, אז היא גם צריכה להיות אשתו. אבל האמת היא שהמטרה של האיבום לכאורה לא אמורה להיות, לא צריכים את לקחה לא לאישה כדי להגשים. לכן הלשון הזאת של התורה, יבמה יבוא עליה, ולקחה לא לאישה. שאלה היא מה הפירוש הביטוי ויבמה? האם בזה רוצים להדגיש שכל הסיפור הזה קורה כאיבום, אולי רוצים להדגיש שהמטרה היא עבור הולדת ילדים, או האיבום מתייחס לפעולה הזאת של הולדת הילדים. זה לא 100% ברור. מה שאני אוסיף, ששעה שאנחנו מסתכלים בפרשנים פה, אנחנו מגלים שהפרשנים מייצרים פה פולמוס גדול מאוד עם כיתות על השאלה מי הוא היבם. וזו מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אשת אח היא אחת מהעריות. אז אם היא אחת מהעריות, מה הפרשה הזאת אומרת? כי ישבו אחים יחדיו ומת. וכאן יש בכיתות החיצוניות תפיסות שלא מדובר באחים ממש. אבן עזרא כותב כאן, אני מקריא, כי ישבו אחים יחדיו, גם הם הכוונה למכחישים, שהוא מביא פסוק קודם לכם, שהם הקראים. זה אבן עזרא, גם הם אמרו, כי אינם אחים ממש, כי הם קרובים. כלומר, הקראים, כדי לפתור את השאלה הזאת, שאשת אח היא אחת מהעריות, זה הציעו שהאחים פה, הכוונה לקרובי משפחה שאינם אחים, בעצם שאין להם את איסור העריות, והביאו ראיה מבועז, זה כמובן מציף לנו את השאלה, האם באמת בועז מזכיר לנו את מה שנאמר פה, שזה משהו אחר, כן? מה אתה עושה עם הפנים ככה? עוד שם שוב קשר לאיבום, בסדר, אנחנו נראה עוד מעט, ננסה לשאול אצלנו מה קרה שם, בסדר? ובכל מקרה הביאו ראיה מבועז, אבל אומר אבן עזרא, אתה אבן עזרא? ולא אמרו כלום. למה לא אמרו כלום? כי אין שם זכר לאיבום, כי אם גאולה. ובן עזרא, מה שבכלל קרה בבועז זה משהו אחר. לא יטריד אותו האיבום, יטריד אותו הגאולה, כן? וכן זה מושג אחר. סופו של דבר, הוא מתפלמס פה, אני לא אקריא פה את כל הדברים, אבל אני רק אומר שבסופו של דבר, אבן עזרא מתפלמס איתם, וטוען שחייבים לקבל את מסורת חז"ל שבעצם ראו את זה ככלל ויוצא מן הכלל. כלומר, פה זה מקרה שיוצא מן הכלל. וצריך לדעת, כל מי שלמד מסכת יבמות יודע שאשת אח, שהיא מצד אחד ערווה, מצד שני יש מצווה ליבם, זה כמו להתעסק בחומר נפץ בידיים חסר, כמו רימון בלי נצרה. כלומר, או שזה מצווה או שזה קראת. הסוגיה הכי גדולה בשעה של עשה דוחה לא תעשה נמצאת בדיוק פה. וזה נמצא שם לאורך כל הדבר, או שמייבמים או שאסור. כלומר, אין?
יש
דעה
שאחרי שאחמד, זה כבר לא נחשב שהמעמד שלה השתנתה.
אז יש דעה כזאת כנראה בקט מדבר יהודה וחזל אין אבל היות ולטע לא, אני אגיד ככה, יש רק ערווה אחת שלגבי הדין הזה נאמר, וזה אחות אשתו. אחות אשתו כתוב ונשאל אחותה לא תיצור לגלות ערוותה עליה בחייה. ובאמת לגבי אחות אשתו הדין הוא שזה רק בחיים אסור לקחת שתי אחיות, ולכן שהאחות, שהאישה נפטרת, אחותה מותרת, שאפילו אני מכיר ממציאות ימינו מקרים כאלו. שדיה, פרופסור אליצור, כאילו מי ש... אבל לא צריך פה לפזר שמות, אנחנו לא רכלנים, נכון?
אריאל שרון.
אריאל שרון, אבל זה הדבר המותר. אבל מה עם אשת אח? מה עם אשת אח? אז לפי ההלכה, אשת אח גם אחרי מות האח היא עדיין ערווה, אם יש ילדים. כלומר, מה שאני אומר זה שבקט מדבר יהודה החוקרים של כתבי הקט רוצים לדייק שהקט סברו שכל העריות שנולדות מנישואין, לא מקשר דם, כולם שמנישואין, כמו אחות אישה, כמו אשת אח, שאצל כולם זה רק בחיים ולא אחרי מוות, כמו שאתה חיילת על דעתך. נכון. נכון, אבל אני רק אומר, אם אתה שואל, אצל חז"ל זה לא נמצא, אבל אצל, כנראה שאצל קט מדבר יהודה, אכן יש תפיסה כזאת. וזה פותר כביכול את הבעיה. האמת היא, זה קשור בתפיסה נוספת שהייתה אצלם, שהם ראו את הניסויים כצלה, שהצלה חוזרת לאיש. לכן גם הם למשל התנגדו אם זוג התגרש, לאישה אסור להתחתן נישואים שניים כל עוד שבעלה הראשון חי. למה? הוא התגרשו, אבל עדיין היא הצלה שלו, כאילו זה, אבל אחרי שהוא עומד זה כבר לא הצלה שלו. בסדר, זה השתלת איברים. בסדר, אני לא בא כרגע להסביר איך הם, אני יכול להגיד לך יותר מזה, הם גם היו נגד ריבוי נשים. הם חשבו שריבוי נשים זה דבר שהוא אסור. איך הם מפרשים את הפסוק בתורה למלך ולא ירבה לו נשים? כמובן, אחת ולא שתיים. יש רק קושייה אחת טובה. גם הם ידעו תנ"ך. רק אתה יודע תנ"ך. דוד המלך, כמה נשים היו לו? המשנה אומרת 18, בתנ"ך אפשר לספור 6 שמות, יש לו 6 נשים בתנ"ך. אז הם אומרים, דוד המלך לא ידע לקרוא את הפסוקים בספר דברים. ככה הם כותבים, לא אני, זה לא המצאה שלי. ככה כתוב בברית דמשק. ברית דמשק כתוב, דוד המלך קרא לא נכון את הפרשה, אבל אנחנו אומרים לך איך צריך לקרוא, כן? אז זה בא מתפיסת עולם גם כן. אם אתה חושב שזוגיות זה הצלה, אז ממילא רק אחת, לא, איך ייתכן ריבוי נשים? נוסיף יותר מזה, בעולם של חז"ל, ופה אני אחדד קצת, תודה ששאלת אותי את העניין הזה, בעולם של חז"ל קידושין זה פעולה משפטית, קניינית, זה נעשה מדעת, זקוקים לדעת שני הצדדים, אבל מי שיוצא דופן בזה הוא ייבום, ייבום יוצא דופן. יבוא מספיק שהיה ביניהם יחסים, ואפילו בלי דעת, המשנה בפרק 60, בא על ידינתו, בין באונס, בין בשוגג, בין במזיד, בין ברצון, זה לא משנה. כלומר, ייבום באמת מדבר שפה אחרת לגמרי. זה משתי סיבות. סיבה אחת זה דברי הנציב שהבאתי קודם, כי המטרה כאן היא המגע, זו המטרה. המטרה פה היא לא להתחתן. החתונה כנראה נולדת, כי התורה לא תגיד, לא תצווה על זנות. יש פה כאילו פעולה שהיא מצילה את האח, אבל היא כאילו זנות. אז מה מציל אותה מלהיות זנות? שהיא לקחה לו לאישה. אבל להיות והוא מתחיל, כי ומה יבוא עליה, אז משתמר בהלכה שעצם הביאה כבר קונה, אפילו אם היא נעשתה בלי דת, אבל זה בין יותר משימה נוספת, וזה נושא על במי שלמד יבמות, ולא ניכנס לזה בלימוד שלנו, אנחנו הולכים לחליצה, כן? אבל הנושא על הוא, שבעצם אולי היבום הוא המשך של הקידושין הראשונים, שהיו של האח הראשון, כלומר, אחד מהמושגים הגדולים במסכת יבמות, זה המושג של זיקה. כלומר, מעמד של אישה שבעלה מת, קודם שהיא מתייבמת, היא זקוקה ליבום. יש דיון מאוד גדול בשאלה, יש זיקה, אין זיקה, ואחד מהשאלות הלמדניות הגדולות זה, האם האישות הקודמת בעצם התפרקה, והיא אלמנה? בעלה מת. אבל יש מצווה ליבם, אז זה מה שאוסר אותה לאחרים, והיבם יוצר איתה איזה מרקם חדש של זוגיות. או האם הוא בעצם, שיש יבם, אז האישות הראשונה לא פקעה לגמרי במות הבעל, והיבום ממשיך אותו, לכן אנחנו לא זקוקים לדעת, כי אנחנו בעצם לא פירקנו מעולם במסגרת הקידושין הראשונה. זה יש רמב"ן ביבמות בדף נ"ב שתולה את זה בשאלה אם יש זיקה או אין זיקה. הרמב"ן אומר שזה מה שחושב מאן דאמר אין זיקה. למה אין זיקה? כי יש את הקידושין של האח הראשון. ומאן דאמר יש זיקה, קידושין שלו פקעו, הוא מת. כשאדם מת, אשתו מותרת לעולם. יש זיקה, כמובן יש משהו חדש. אבל זו שפה אחרת לגמרי מכל עולם האישות. לעומת זאת, בקעת מדבר יהודה, נשלים את העניין. הם חשבו שכל אישות היא נולדת ממגע מיני בין בני זוג, אפילו אם אין רצון לקידושין. למה? כי זה ניתוח של החזרת הצלע לפי תפיסת העולם שלהם. אז ברגע שנוצר ביניהם יחסי אישות, הצלע חזרה למקומה. עכשיו הדרך היחידה לפרק אותה זה שהוא ימות. טוב, אנחנו לא קט מדבר יהודה, בסדר, אבל בסדר, אבל בכל אופן, השאלה אחת שלי תעוררת כאן, היא שאלה גדולה מאוד בפרשיות האלה, ואני חוזר על האחים, כלומר, אשת אח היא אסורה, ולגבי התורה צוותה, יש פה כאמור פולמוס גדול של אבן עזרא עם הקראים בנושא הזה. בסדר, ואז ממשיכה התורה, בואו נמשיך, והיה בכור אשר תלד, יקום השם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. כן, וכאן באופן מאוד מאוד ברור, כי אני קורא את הפסוק בפשוטם של דברים, מה שאנחנו מוטרדים זה לעזור לאותו אח שנפטר ללא ילדים, שלא ימחה שמו מישראל. האם הביטוי הזה שימחה שמו מזכיר לכם משהו? זה מקומות נוספים, כי מאיפה זה ביטוי שהוא שאול, הוא שאוב ממקום מאוד מאוד ברור. מה זה נמחות שם? כן, זה הסתרנו קודם, אבל בסוטה, איפה עוד, עוד מישהו שאמר על מכי נינה מספרך משה רבנו, כלומר זה ביטוי שבא מספר, יש כביכול ספר שכתובים בו השמות. עכשיו יצאנו ביום משהו, היי ספרי יזכור. בעצם השאלה היא איך אדם נשאר, כן, בעצם השאלה שעולה כאן היא, איך אדם, אחרי שהוא מתמודדים פה בעצם, אולי הדבר שכמעט כל הבריאות וכל הדורות מתמודדים איתו, הסופיות של האדם, וזה שאנחנו פסיק בהיסטוריה, שאנחנו נעלמים, ואיך מתגברים על הסופיות הזאת, כן? זו שאלה שהטרידה תרבויות, מטרידה אנשים עד היום, דברים שאנשים עושים זה, אנחנו יודעים, כל מיני דברים. רוצים להיכנס להיסטוריה, רוצים להיות מפורסמים.
למה לא כתבו שמת אחיו? כאילו שם, שם, בזמן הזה לא היה שם משפחה, שם פרטי, כאילו שם בכלל.
אז אני אציע משהו מיד, בסדר? אז אני אציע מיד משהו, אני רק אגמור את המשפט. אנשים עושים כל כך הרבה דברים כדי שלא יימחה שמם, כדי שהם יזכו לחיי נצח, כן? והפרשה כאן באופן ברור, מה שהיא בעצם אומרת הוא, שאם יש לאדם ילדים, אם יש לאדם המשך, אז השם שלו ממשיך להתקיים, או כי זוכרים אותו, או כי, בוא נראה מיד את בדרש חכמים, כי השם שלו קשור לנחלה שנקראת על שמו, בוא נחזור לבנות צלופחד. מה בנות צלופחד טענו? לא להפסד כסף, כמו אם ננסה לקרוא שם. מה הטריד אותם? הטריד אותם שהנדלן עובר דירה? יכול להיות, אבל אם אנחנו קוראים טוב את הפרשה של בנות צלופחד, אז הטענה שלהם הייתה, אני קורא, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העידה הנועדים על אדוני בעדת קורח, כי בחטאו מת ובנים לא היו לו. למה הם היו צריכות להדגיש שהוא לא היה בעדת קורח. ואם היה בעדת קורח, אז משהו היה משתנה, משהו שכן, מה היה משתנה? אז כתוב בעדת קורח, ויבדו מתוך הקהל. זה מה שכתוב. עדת קורח, כלומר, אם נדבר במונחים מפרשת הריות, שעלתה פה קודם, יש שם ערירים ימותו, יש כרת וערירים. טענה הייתה, הוא היה רשע, הגיע לו למות, ולא הגיע לו ערירי, לא הגיע לו... למה יגרע שהם אבינו מתוך משפחתו? כלומר, כשיש נחלה, אז שהם אבינו, הוא לא נמחה. השם שלו נשאר, כן? כלומר, באותו ביטוי, שם, השם, כן? לא ימחה שמו ושם אבינו. אז פרשת בנות צלופחד מדברת על הנחלות. ופה מדובר על הבן. ומה שהפרשה כאן אומרת זה, שמה עושה האח שמי הבן? כן, אז הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו, באמת, איך אתם מבינים את הביטוי הזה? כלומר, איך היבום באמת מביא לידי כך שהשם שלו לא נמחה מישראל? מה אתה אומר? כן, אז יונתן יודע קבלה, ואכן רבנו הרמב"ן, אתה למדת את הרמב"ן הזה? אז הרמב"ן פה היה קמצן במילים, תראו מה הרמב"ן עשה, הרמב"ן כתב, אני מקריא, עניין היבום וסודו והחליצה וטעמה כבר הזכרתים. טוב, איפה הוא הזכיר? זה צריך לנחש, נכון? בסוף שיש מהדורות עם הערות שוליים. הכוונה לספר בראשית. בסדר? בראשית למנחה על הפרשה של תמר ויהודה. אומר שם הרמב"ן, אני מקריא את דבריו. שהוא מדבר על עונן. מה עונן ידע? כי לא יהיה עזר. זה משוחח עם הפרשה שלנו. כלומר, הפרשה שלנו משוחחת עם זה שר. כלומר, יש פה תפיסה שכשנולד ילד הוא לא שלך, הוא של האח המת. מה הופך אותו להיות של האח המת, כן? אז אני מקריא פה את דברי הרמב"ן, כן? כותב הרמב"ן... כן, כותב רשי, הבן יקרא על שם המת, לשון רשי. ויש הרבה שככה גם הבינו אצלנו, מה זה, והיה בחור אשר תלקום ריקום על שם אחיו המת. אז כותב הרשב"ם, למשל, אני קורא את דבריו, כפי הפשט. כן, מה הרשב"ם ניסה להגיד, מה הפשט? יקרו לו בשם שלו, כמו שאנחנו כולנו מתרגשים שקוראים למישהו על שם מישהו, כן? הרבה מאוד, זה גם הווה מינה בספרי. עכשיו אני אגיד לכם, כשבספרי יש הווה מינה, הרבה מאוד פעמים הווה מינה יפשט. שהספרי יוצא נגד זה. מכל מיני סיבות, בין היתר, רואים בוודאות, זה מה שכותב הרמב"ן פה, אני קורא, ואין זה אמת, אומר הרמב"ן. כי במצוות התורה נאמר גם כן יקום השם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. ואין הבא מצווה לקרוא לבנו כשם אחיו המת. ואמר בבואה, זה גם את רות המואביה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה להקים שם המת לנחלתו, ולא יקרא את שם המת מאם אחיו ומשאר מקומו, ותקרנה אותו. איך קוראו לילדים שם? לא קוראו להם מחלון וחיליון, איך קוראו להם?
עובד,
נכון? ועוד שאמר, וידע עונן כי לא יהיה עזר, אומר רעה אשר תבוא עליו, כי ישחית זרו מפניה, אם יקרא שם בנו כשם אחיו המת. מה אכפת לך לקרוא לילד שלך על שם אחיו המת? מה אכפת לך? כל כך נורא, אפילו יפה, לא? לכן הרמב"ן אומר, ורוב בני אדם מתאבים לעשות כן. ולא אמר ויאמר עונן, אבל אמר וידע עונן, כי לא יהיה עזרה, כי ידיעה ברורה הייתה לו בזה שלא יהיה לו עזרה. אבל העניין סוד גדול מסודות התורה בתולדת האדם, וניכרו לעיני רואים, שנתן להם השם עיניים לראות ואוזניים לשמוע. והיו החכמים הקדמונים קודם התורה יודעים, כי יש תועלת גדולה ביבום האח, והוא הרוי להיות קודם בו ואחריו הקרוב במשפחה, כי כל שערו הקרוב אליו במשפחתו, אשר הוא יורש נחלה, יגיע ממנו תועלת, והיו נוהגים לישא אשת המת האח או האב או הקרוב אל המשפחה, ולא ידענו אם היה מנהג קדמון לפני יהודה, ובפרשית רבה אמרו כי יהודה התחיל במצוות ייבום תחילה, כי כאשר קיבל הסוד מאבותיו נזדרז להקים אותו, וכאשר באת התורה ועשרה אשת קצת הקרובים, רוצה הקדוש ברוך הוא להתיר איסור אשת האח מפני היבום וכו'. אבל הוא לא אומר את השם המפורש, אבל למה הוא רומז פה, יונתן? אמרת את זה. הוא רומז לגלגול נשמה. הרי מה הרמב"ן אומר? זה לא שתקרא לו את השם שלך. הוא באמת יהיה לא שלך, הוא באמת יהיה של האח. הרמב"ן פה מאמין בגלגולי נשמות, ואומר בעצם הנשמה שתיכנס בילד הזה היא נשמה של האח. למי שלא למי שקשה לקבל את הדברים, אז אני חוזר לפרשה שלנו. שם הרמב"ן על הפסוק, אני מקריא. רמב"ן, כן, בטעם והיה הבכור אשר תלד יקרא על שם אחיו המת, איננו כפשוטו שיקרו הבן הראשון בשם המת ראובן או שמעון כמוהו, שהרי בבועז נאמר כן אותה הוכחה, ולא יקרא את שם המת מאם אחיו או משאר מקומו ולא קראו אותו מחלון, אבל הכתוב הזה על דרך האמת הבטחה, והנה הוא כפשוטו. דרך האמת היא הפשט, אבל מה הכוונה זה הבטחה? שבאמת איזה נשמה תיכנס בו? הגלגול. ככה קורא את זה הרמב"ן. אפשר...
שהגלגול הזה יכול לעבור דרך האח הזה?
אני לא מומחה לגלגולי נשמות. מה שאני... יש פה בעיר כמה רבנים שדומה נתקן. אבל מה שאני יכול לומר הוא שהשאלה אם יש גלגולי נשמות, זו שאלה שישייכת לתורת הסוד. ברמב"ם בחז"ל אין שום הסתרה של גלגולי נשמות. ברמב"ם המושג הזה לא קיים. יש תשובה מאוד מפורסמת של הראש שנשאל על ידי הטור אם יש גלגולי נשמות, והראש אומר לו לפי הניגלה אין. ואנחנו אני רק אגיד, אפשר להסביר את ייבום גם בלי לרוץ כל כך רחוק כמו גלגולי נשמות. אבל אם אנחנו נחזור לרגע, אם נחזור לרגע לפתיחה שפתחתי, שהיום פרשת ייבום קיבלה פנים חדשות עם הטכנולוגיות החדשות של ההפריה, זה מדבר אותה שפה, גם לא תקרא גלגול נשמות. מה בעצם רוצים לעשות בהפריה של זרע של חייל שהקפיאו לו את הזרע והוא עומד? רוצים שיהיה זרע שלו למרות שהוא לא שותף להיריון, לא שותף להפריה, והוא ייוולד. אבל פה זה גם זה גלגול נשמה מודרני, בסדר? שאישה יכולה להיות בהיריון מזרע של בן אדם שמת לפני 10 שנים, זה היה הסיפור שעכשיו היה. אז בימי הביניים קורא לזה גלגול נשמה, בסדר? זה מאוד מזכיר לי גם, אם אפשר לומר, את הפונדקאות המקראית הקדומה, שגם היא לא יכולה להיות כמו שאנחנו יודעים לעשות פונדקאות היום, אבל היא מבחינה רעיונית זה אותו רעיון. אין שרה עם הגר, זה פונדקאות, זה תרומת ביצית, בסדר, של פונדקאות וכו'. כלומר, הטכנולוגיות היום פשוט הביאו אותנו למקומות שזה לא מיסטיקה. אבל אם אנחנו שואלים מבחינה מהותית, פנומנולוגית, תרבותית, כן? זה מאוד מאוד דומה, הכוחות האלה שמניעים, גם אותנו כיום מניעים כוחות כאלה. רוצים שיהיה זרע, ממש ממנו, בעת העתיקה, זה אח שלך תרם את הזרע, אבל זה הכי קרוב הוא האח. עכשיו אני רוצה להעיר פה משהו בהקשר הזה, שאם אנחנו הולכים לרגע לפרשת בנות צלופחד, ואני אקריא לכם פה חידה גדולה מאוד בפסוקים שם, ואנחנו רואים את פרשת הנחלות, אז תראו מה נאמר שם. ובני ישראל תדבר למור, איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. אם אין לו בת, ונתתם את נחלתו לאחיו. אם אין לו אחים, ונתתם את נחלתו לאחי אביו. לפי סדר הנחלות של, 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 של חז"ל, של ההלכה, נכנס פה עוד מישהו באמצע, שהוא יורש לפני האחים, האבא. לפי ההלכה של חז"ל, האבא יורש. קודם הבן או הבת, אם אין מנו בת, אז עולים לאבא, אם אין אבא, הולכים לאחים. אבל אם נשאל את עצמנו לרגע, למה התורה הלכה ישר לאחים, התשובה היא, כמו השפה של פרשת ייבום, ההנחה היא, מי כביכול נושא יחד איתך את השם? מי עושה את זה יחד איתך? האח שלך. כלומר, האחים נתפסים כבעלי זהות מאוד מאוד קרובה. זה לא דבר, גם היום זה ככה. אחים הם גדלים באותה משפחה, יש להם אותו שם, אותו סבא וסבתא, אותם בני דודים. כלומר, נורא נורא קרובים אחד לשני. אז אם על הפרק עומד ולא ימחה שם המת, זה הכי קרוב. האבא הוא לא ככה, כלומר, האבא ייקח את זה, אבל האבא לא מאותו דור. כלומר, האבא הוא לא ייקח את זה הלאה, הוא ייקח את זה אחורה בעצם. כאילו זה נתקע, זה נתקע אצל האבא.
אבל זה לא יהיה, זה לא אח.
אנחנו עכשיו לא קראים ולא קט מדבר יהודה, אנחנו גירשנו אותה מהחדר, בסדר? נשארנו פה עם חז"ל, בסדר? אני יודע, וזה בין היתר, תחשוב לרגע, כי המגבלה הזאת היא מגבלה שאתה באמת רוצה שיהיו מגבלות כאלה? או אני אמר את זה ככה, שאלה הרבה כשלמדנו את כל הסוגיות של פריה וריבה לפני שנה. כשמטילים על דברים, כל מיני מצוות, זה יוצר מגבלות. זה מגביל כאילו, שאומרים לאישה, את מעכשיו, במקום לחפש שידוחים מ-12 שבטי ישראל, מחפשת רק מהשבט שלך. זה דבר נורא מגביל. כלומר, מה שחזל עשו זה, הם באו ואמרו, זה היה טוב לדור הראשון שחילקו את הנחלות, כדי לזהות את הנחלה. בסדר? מה זה? הבת, אם יש בן...
אם אין בן,
יש רק בת. הבת הורשת הכל. בוודאי שהיא הורשת. מה שהוא רק לא ראה שעה, זה שאסור לה להתחתן מחוץ לשבט. אבל בנות יורשות מדין תורה כשאין בנים. יש תקנות שלמות, זה נושא שלם, מימי הביניים כבר, מהראשונים, והיום כל גדולי הפוסקים פוסקים את זה. תקנות שלמות של ירושת הבת, גם כשיש בנים. כלומר, בצוואות היום הלכתיות כותבים את זה. גם גדולי תורה, גם אנשים שלוקחים השראה מהתורה, הם לא מעבירים על המבנה החברתי היום שמורישים לבנות. וצריך לכתוב צוואה בשביל זה. אם פועלים לפי דין תורה, זה לא עומד ככה. אבא זכרון לברך כתב צוואה, הוריש לבנות אותו דבר כמו לבנים. הצוואות ההלכתיות בדרך כלל עובדות בצורה הבאה שעושים שהיא תיכנס לתוקף כמתנה רגע אחד לפני שמאבדים את המעמד המשפטי של ברדת. זה הדרך שבה עושים את זה. ואני אומר, כרגע לא מדבר על הטכניקה, איך כותבים הצוואה ההלכתית, אלא על העולם הערכי. כלומר, האם אנחנו רואים שבתורה בנות לא יורשות ואומרים, ככה זה צריך להיות גם היום, וזה הערכים שלנו? או שאנחנו מבינים שהשינוי במבנים החברתיים, שגם שהבדלים במבנים הכלכליים, שהם מחייבים אותנו לא לעבור על דברי תורה, אבל גם מותר לנו לכתחילה לייצר דרך שלא נגיע לסיטואציה הזאת. אותו דבר עם ירושת בכור. כאילו, הוא לא ישיר לאחי הבכור אפילו שקל אחד יותר. גם ירושת בכור, נדבר מיד. גם הוא בא מהמבנה החברתי הזה.
אבל אם הוא לא
אז זה לפי דין תורה. סבא וסבתא שלי עליהם השלום לא השאירו צוואה כזאת, ולאבא יש שתי אחיות, וכשסבא וסבתא נפטרו, אז הלכו לבית דין רבני, הוא ירש הכל, נתן להם במתנה לכל אחד שליש מהרכוש. אני מאוד לא ממליץ לכם לסמוך על הילדים שלכם שהם יסתדרו אחד עם השני ויתנו מתנות אחד לשני. אני מאוד לא ממליץ. כלומר, אם אתם המלצה, זה לא הורה לכתוב צוואה. לכתוב צוואות, להיות ברורים, ועוד דבר, לא לעשות שום אפליות בצוואה. כלומר, אם אתם למשל חושבים שילד אחד צריך לקבל יותר מאחר כי הוא צריך יותר עזרה, כל מיני דברים, בחיים תיתנו לו כמה מתנות שאתם רוצים. כשאתם נותנים בחיים, אתם לא צריכים לחלק לשווה. כל אחד שיש, יכול להיות, יש המון מצבים בבית, רואים, הילד הזה צריך יותר, זה פחות, זה מסתדר יותר, זה יתאשר יותר, כל מיני שיקולים. אבל בצוואה, שווה לגמרי. אחרי שאנחנו לא נמצאים והם רק צריכים אחד עם השני, וזה גם, זה כבר לא בבחינת עזרה, זה בבחינת שהם ירשו את זה. אז שמה לעשות מריבות? אני מכיר סיפור על משפחה שהבת שלהם התחתנה עם מישהו והם לא אהבו את החתן. אז הם בצוואה כתבו ש30 שנה אחרי מותם, זה כנראה החיים שנתנו לחתן, שהיא לא יורשת אותם, והיא יכולה לקבל כסף מהאחים שלה רק בהסכמתם, מהחלק שמחכה לה עוד 30 שנה. אתה יודע איזה מריבות זה עשה למשפחה הזאת? לא, אתה לא אוהב את החתן שלך, תכבוש את השנאה שלך לחתן, ובכל זאת, כאילו, מה חשוב לך בחיים? אז בוא נעזור עכשיו את הנושא הזה, אבל אני אומר, בנות יורשות חד משמעית, לפי דין תורה לדורות, כשאין בנים. לא. הוראת שעה היה מגבלה להתחתן בתוך השבט, רק זה. בסדר? יופי, טוב שבאת על השיעור היום, עשינו קצת סדר, עשינו סדר בדברים האלה. אוקיי. בכל אופן, אני אומר בדבר הבא, האבא בהלכה יורש קודם, אבל אם אני שואל, אם אני מסתכל לא מהפן הממוני, אלא מי נושא את נטל היכולת לשקם אותך, זה דווקא מי שיותר דומה לך וקרוב אליך, זה דווקא האח. את פרשת נחלות, זה האח. בפרשת איבום זה האח. עכשיו האופן שבו אז לכן אני אומר, לא חייבים להזדקק ליונתן לגלגולי נשמות, אבל מי שבו אמין בזה, הרמב"ן גדול העולם האמין בזה, וכך הוא פירש ממש הנשמה, אבל אפשר לפרש את זה גם בלי זה. כלומר, צריך לחזור, אני חוזר לדברים מתחילת השיעור, המבנה הפטריארכלי של המשפחה, להבין שהאח לא חי בתא משפחתי בודד שלו, זה תא הזה נחרד, הוא חלק מהתא הגדול, והתאים כביכול מתחדשים, שאפשר בתוך אותו ענף להוציא עלים חדשים, והעלה הזה שיוצא, כן, הוא נראה במידה מסוימת, הוא נראה מיוחס באופן מסוים, כסוג של הזרע, מעין פונדקאות, כמישהו שנושא את הזיכרון של אני יכול לספר שיש תופעה מאוד רווחת במשפחות שקולות, בעיקר אני חושב חילוניות, אבל אני לא יכול לומר, שכשהם מצאו מספר מסוים של ילדים, ואז בן או בת נהרגים, ומולידים עוד ילד. שזה לא הבחינת גלגל רזרבי, זה לא, אל תבינו את זה ככה. אבל כנראה יש משהו בחוויה שלהם, שהם הם, הם, כביכול מוציאים עוד ענף, עוד פעם, לא שהוא במקומו, כן? אבל כן, מוציאים עוד אחד, כביכול הילד הזה בא לעולם, מאשתו של האח שמת, וזה כביכול בצורה מסוימת, כן, הרמב"ן קלט נכון את הפסוקים, זה לא רק שקוראים לו את השם שלו, שכן או שלא, אלא הוא סוג מסוים עכשיו כממשיך את אותו ענף, כן? מה דעתך? אתה רוצה לענות או שאני חייב?
לפי
התפסות
האלה של הצלע,
לא מתוך המשפחה.
בוא נשאיר את זה שאלה. אני חושב שהתשובה מובנת מאליה, כן? בסדר, אבל בסדר. אבל בכל מקרה, הפרשנות של חז"ל היא קצת אחרת, כן?
מה שאתה... Okay, so if he is to show hope and she came to us, but what are afraid in she? Yes, is it כתוב איפה שהוא?
לא. אבל בוא ניגע קצת ביהודה ותמר, שבוא ניגע פשוט בפרשנות של חז"ל, הפסוק, והיה הבכור.
כן.
כלומר, חז"ל מפרשים ככה, והיה הבכור אשר יקום השם אחיו המת, אומר רש"י, ראשית היה הבכור גדול האחים ומייבם אותה. פה נכנסנו, יש הרבה אחים. אז איזה אח הגדול? אשר תלד, אומר רש"י, פרט לאיילונית שאינה יולדת, זה ברור למה. כל המטרה הוא להעמיד זרע, אם האישה לא יכולה להוליד, אז בראש, אחי יתחתן לזוגיות שלא תוציא ילדים. ואז הוא ממשיך, יקום על שם אחיו, זה שיבם את אשתו, ייטול נחלת המת בנכסי אביו. וחז"ל קוראים את הפסוק שהנחלה של האח שמת, היא עוברת לרשותו של הבוחור שמייבן. אז כמה דברים, וזה מחזיר לפרשת יהודה ותמר. כשאני הולך ליהודה ותמר, ברור שזה לא בדיוק חופף. עדיין כמו שהרמב"ן אמר, אולי יהודה ידע את הסודות, אולי יהודה... אבל מבחינת תרבותית, מדובר בתופעה קרובה. ומה אני מגלה שם בפרשה של יהודה ותמר? שלמי אנחנו פונים ורואים אותו אצלם, כאחראי על היבום? מי אחראי על זה? יהודה, האבא. כלומר, אנחנו לא יודעים את הגילאים של הילדים, אבל יהודה אומר את תמר, שבי אלמנה, עד יגדל שלה וני. יהודה לא רוצה לתת את ה... כלומר, רואים שראש המשפחה בעצם הוא אחראי על זה. עכשיו, כשאני רואה את הדבר הזה, אני מיד רואה לנגד עיני את הבכור. הרי להיות בכור זה לא עניין ביולוגי, נולדת הראשון. להיות בכור זה תפקיד. מצד אחד בדקות האחרונות ניסיתי להראות למה האחריות היא לא על האבא אלא על האחים, אבל הוא כביכול הוא ראש האחים, הוא האחריות לדאוג למשפחה. זה גם הרקע שהבחור מקבל פי שניים מהנחלה, כי הוא, למי שזה יעזור לו, אתה אנגלי, יורש העצר, נכון? הבחור הוא המועמד בעצם להיות ראש המשפחה הבא, הוא כבר נכנס לתפקיד בימי חייו, לא 60 וכמה שנה, נכון? אבל בסדר, אבל הוא בימי חייו נכנס לתפקיד הזה, הוא לוקח אחריות, אז הבכור, שפה גם מה שחז"ל הכניסו בתוך הסיפור הזה, כמובן, הם הכניסו את מה שלא נמצא בכלל בפרשה. בפרשה, בדברים, לא נמצא בכלל הנושא של הנחלה. הנושא כולו הוא העריריות, שאין ילדים, שאלוהים אחרי שמו. וגם לא נמצא בחייו הפרשה בדברים הדאגה לאלמנה. הרי מישהו היה יכול לבוא ולומר בצדק, שאולי מה שעומד ברקע זה גם הדאגה לאלמנה. אני לא יודע איך בעולם העתיק אלמנה עוד בלי ילדים, עוד יחשבו אולי יקרה, כן? כאילו מה בדיוק, מי ירצה להתחתן איתה? לא, בוא, זה, הצלילים הם לא ככה. וזה גם לפי ההלכה. אני אגיד שהיו לו אדם הזה שתי נשים. היו לו ילדים מהאישה הראשונה. אז לא מייבים, תשתו, כלומר, זה לא קשור למעמד האלמנה. לא רואים פה שום רכוש. איפה רואים מאוד חזק את נושא הרכוש? רואים אותו מאוד חזק ברות ובועז, שאתה הזכרת קודם. ברות ובועז, שקוראים את הפרשה, זה הנושא בהי הידיעה. הנושא בהי הידיעה הוא הדאגה לגאולה. ממש אבן עזרא אמר, זה דברים מדויקים. שם לא מדובר על ייבום, שם מדובר על גאולה. הולכים ליהודה ותמר, בכלל הם לא משוחחים עם נושא הרכוש. הם נוודים, אין להם בכלל קרקע. כלומר, כל היכולת בכלל לדבר על קרקע היא בחברה חקלאית, שה-family estate, הזהות שלך נגזרת מהקרקע שאתה יושב עליה, ושקרויה על שם המשפחה. כל הדבר הזה בכלל נהדר. כלומר, בעצם יהודה ותמר ובועז ורות משוחחים על התמודדות עם שאלות שונות לחלוטין, שהאמת היא ששניהם בכל זאת נוגעים לאותו שורש. כלומר, אני שואל, השורש הוא המשכיות של האדם, אז יהודה ותמר זה להיות בלי ילדים. ואצל בועז ורות זה שהמשפחה מאבדת את הנחלה שלה, את מה שמזוהה איתה בעולם הזה, שזה עובר בירושה מדור לדור, גם תחשבו בחוקי היובל, זה תמיד יהיה של המשפחה הזאת, ולא רוצים לפורר את הדבר הזה. ומה שחזל עשו כאן, הם הכניסו לפרשת ייבום שיותר משוחחת עם יהודה ותמר, שעם יחשב שם אמת, מכניסים גם את הממד שבעצם בעובד הגלוי נמצא ביקרה חפה, ובעיקר אצל רות ובועז. ופה הם מכניסים אותו, שהבכור, שהוא כאמור האח הלוקח אחריות, שגם יש פה הד של יהודה ותמר, הוא מקבל את הנכסים, הוא משמר אותם בתוך המשפחה עם הזיות, יחד עם זה שהוא גם עוזר להוליד ילד שמיוחס לאח שלו. עכשיו, ירס נזכר את יהודה ותמר. שייכת ליבם לפי חזל, בכלל לא שייך לילדים. כל הילדים התחלקו בשביל ברכוש שלו. עכשיו כשאתה שואל דבר אחר, אני כבר אגלה לכם מה בעצם קרה. חוץ להכניס מושגים של נחלה כמשמרת זהות, פתאום התברר שלהיות יבם זה עסק שכדאי מאוד כלכלית. כלומר, בוני גלוי אליו, לפי פשוטו של מקרא, אתה רק צריך לקחת עוד אישה, שזה עוד כסף, זה עוד בלגן בבית, הוא יכול להיות ריבוי נשים ועוד ילדים שלא שלך בכלל. כאילו תראו את הערב העונן, הם לא רוצים את זה בכלל. מי רוצה את הדבר הזה? פתאום מתברר שאתה יכול לקבל אדמות בשווי של מיליונים. ואני אספר לכם שמספרות השו"ת מתקופת הראשונים, אני מכיר מקרים שלמדנו חלק מהם פה כשלמדנו את אבן העזר, אם מישהו זוכר, כשלמדנו את חרם לרבנו גרשום, של חבר'ה שמתעקשים ליבם למרות שהם כבר נשואים רק בגלל שהם חומדים את הנחלות. ממש, וזו סיבה היחידה, כן. זה כתוב בתשובות בפירוש, הם אומרים לה, לא נחלות, תנו את הקרקעות, כי אם יחלצו, הם יאבדו את הקרקעות האלה. כלומר, זה עשה תפנית כמעט לכל הסיפור, מבחינת גם המיניים האישיים שיכולים להניע את הדמויות. אין ייבום בימינו, אז נלמד בינינו את הסוגיה הזאת, בגלל שחושדים באנשים שלא עושים זה לשם שמיים. נכון. אבל אני אומר, ברגע שהנחלות נכנסות דרך הפסוק הזה, יש מניעים מאוד מאוד טובים שזה לא לשם שמיים. כי יכול להיות הרבה כסף מעורב בדבר הזה. עכשיו, אני רק אוסיף, היות וכבר קצת טיילנו ביהודה ותמר, דיברנו קודם על זה שמטרת הייבום לפי הנציב בעצם מהורה, שיהיה הריון, לא להתחתן. אלא אמרו, יקחיה לאישה שלא יהיה זנות. מה באמת קרה ביהודה? היה ביניהם מגע בזנות. אכן היה הריון, ואז מה כתוב? לא אוסיף את דעתה. בעצם, הייבום בהי הידיעה, עשה בעצם יהודה שלא מדעת. באותה משנה שלמדנו, שזה שלא מידה, זה בדיוק מה שקרה שם, אה? אני יודע. בפשוטו של מקרא, מה נראה לך? בפשוטו של מקרא, בסדר. עכשיו, עד כאן עסקנו בענייני ייבום. זה ברור מהפרשה בתורה שהתורה מעודדת ייבום. זה בחזל, זה לא בתורה. לומדים את זה מתמר, כי הם לא ידעו לעשות בדיקות של הריון. אני מניח שגם הם ידעו שאם אישה לא מקבלת מחזור, שהיא צריכה לחשוד שם היא בהיריון, כן? אבל בכל זאת, זה לא ניכר לאחרים עד שלא עוברים שלוש, כי כתוב ויקי משלוש חודשים, כן? הבטן מתחילה להתעגל, אז כן.
כן.
אז ופתת את הקיום שלה של השם שלה. אני לא מבין את השאלה. כן. אז מה אפשר לעשות? אפשר ללכת לרופא, אבל מה אפשר לעשות? לא יודע. אתה בן אדם מנסים, אני לא יכול יותר מזה. הרעיון של הפרשה הזאת, אני מרגיש מאוד נוח ללמוד את הרעיון הזה במוצאי יום השואה, קצת לפני יום הזיכרון, הוא איך דואגים שלא עם החשמם של אנשים שמתו ללא ילדים. וכולם מכירים את הפסוקים בישעיהו, ומאיפה לקוח השם יד ושם, בסריסים, אשר שואלים את עצמם. יש דרך להישאר, אבל וזה הפרשה מתעסקת, כן. יכול להיות, כן? כלומר, השבט לא מפסיד שהענף הזה ישתקם קצת. כן, כן. נכון, נכון, נכון. זה נכון, אבל עדיין אפשר לראות שהתורה רואה בעין יפה ייבום, וזה מאוד בולט, שהתורה קולטת שאולי ייבום אי אפשר להפוך אותו לנורמטיבי, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את זה ויבטור. מי שרק שואל את עצמו למה שהוא לא יחפוץ לקחת אותה, אז די שהוא ילמד את יהודה ותמר, וילמד רות ובועז, ויגלה שם שתי דמויות שלא חפצים. פלויני אלמויני זה ברות ובועז, שהוא מוטרד מהצד הכלכלי, הוא מביא את נושא הרכוש, אבל זה מטריד אותו. ואצל אונן זה מפורש, שהוא ידע שלא יהיה עזרה, הוא אפשר לסביר כמו הרמב"ן, איך שלא רוצים, אבל לא כל אדם רוצה, מעוניין, לא רק שהוא אגואיסט, אבל עוד דברים. אולי החידוש הגדול שיש בפרשת הייבום של התורה מול יהודה ותמר זה שאונן לא העלה על דעתו שהוא יכול להתחמק מהחובה הזאת, ולכן מה עשה אונן? שיחת ארצה. פרשת הייבום של התורה נותנת דרך מפלט. אונן ברור שהיא לא מסתכל על זה בעין יפה, כמה מתואר, ועלתה יבינתו השערה, אל הסקנים. כדאי לחשוב אתם, אני אומר, לקראת לימוד המשנה והגמרא הראשונה בקוף א', שם אנחנו נתחיל, באילו עוד מקומות בתורה, בעיקר בספר דברים, הולכים לסקנים. מה תפקיד הסקנים? אני כבר אומר לכם, בחזה זה יתורגם לבית דין. אבל האם זה אינסטנציה שיפוטית, זה חכמי השבט, בתרומה הולכים, אבל כביכול, אני רק אומר שיש להניח שההליכה לזקני הדסקינים בשער העיר זה מקום פומבי, כי לא מדובר פה באמת במשהו פרטי שקורה אבידה, מה שאמרה? אבידה? אבידה, סליחה. זה לא מדובר בעניין פרטי, זה עניין באמת של המשפחה, כמשפחה, ולכן מי שכאילו ממונה לטפל בסרבן הזה, זה בפורום של המשפחה, כן, כל המשפחה, כאילו, הזקנים. סליחה? נכון, וגם שם זה עניין שדורש פומביות בעיקר, זה לא דורש שיפוט כמו שזה דורש פומביות, זה יבוא לאסיפה, בוא נדבר, יש דברים שעושים אותם בוועדות, ויש דברים שעושים באסיפה הכללית, יש דברים במשאלה, יש פה ניחוח כזה, והיא אומרת, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי, וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו, ומה הם אומרים לו? מה דעתכם לא כתוב? טוב שלא כתוב, כי אז אפשר להציע הרבה דברים, נכון? ומה לדעתכם הם אמרו לו? למה אתה לא עושה את זה, נכון? ככה אתה מציע. אוקיי, נראה לי בפשוטו של מקרא, שזה מה שאני הייתי מכניס להם לפה, אחרי שקראתי כמה זה חשוב לי הבן. הייתי נוזף פה, אומר לו, מה קורה פה? נראה אחרי זה מה חזל עשו עם זה. בסדר? וכמו, ברגע שחזל ישנו את הנימה ויגידו אולי עדיף באמת לחלוץ, אז הם כבר יבציעו לו לחלוץ, כן? אבל במנגינה שעולה מתוך הפרשה, שהתורה מעודדת את האיבום, אז כנראה זה הצעה טובה, כן? ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה. כמו, אנחנו צריכים לא רק לשמוע אותה, חייבים לשמוע את שני הצדדים, חייבים לוודא שהוא יוציא מהפה שלו את זה שהוא לא מוכן. עכשיו, אם תסתכלו היטב בפער במה שהוא אומר, מה שהיא אומרת, זה מתחבר מאוד יפה לדברי הנציב שאמרנו קודם. היא אומרת, לא אבה יבמי, והוא אומר, לא חפצתי לקחתה. עכשיו, זה משוחח עם הפסוק, יבמה יבוא עליה או לקחה לו לאישה. מה שהתורה מתארת, לא מדובר בסרבן שאומר, אני לא מוכן לעזור לאח שלי שיהיה לו ילד. אבל מה הסרבנות שמתוארת כאן? לעזור לו, שיהיה לו ילד אני מוכן, אבל שאני אנסוי לאשתו כל החיים שלי, זה אני לא רוצה, כן? היא מתארת את זה כמה, הוא לא מוכן גם את האיבום הקטן הזה. הנציב בפירושה מאוד עמד על הנקודה הזאת. הנציב כאילו שואל בעצמו, למה שעונן לא ייבם פעם אחת? להיגרש אותה. כאילו, מניח כאילו שגירושים זה דבר פשוט, כן? אבל כאילו, ההפרדה הזאת בין פעולת האיבום לבין פעולת הלקיחה לאישה, לפחות במילים של התורה, הוא מתאר את זה, אפילו לא מוכן ייבום, והוא מתאר, אני לא חפצתי לקחתה לאישה, אבל התוצאה היא אותה תוצאה, כי אי אפשר לייבם בלי לקחת לאישה, לכן התוצאה היא דומה, אבל הסרבנות שלו מתוארת אחרת. קודם כל, ונקשה יבינתו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו. מה לדעתכם פשוטו של מקרא? מה זה ירקה בפניו? אז מה הכוונה ירקה בפניו? מה זה בפנים שלו? תעזור לי. בפנים שלו, נכון? כמו זה פעולה מובהקת שהיא מביישת. בוא נחזור, נזכר בעוד דמות מקראית שהירוק ירק בפניה. מרים, זה פעולת ביוש מובהקת. פחות ברור כאן מה הג'סטה הזאת של הורדת הנעל. מה שאנחנו יכולים לדעת מעוד פברות בבועז, שמה מתואר שם, שהורדת הנעל, שם מתברר שזה לא פעולה בקונטקסט של טקס ספציפי בהתרת הקשר בין איש ואישה, אלא שהוא עניין קנייני. כלומר, שם מתואר שבכל פעולות הקניין שולפים את הנעל, יש ירושלמי בקידוש, שנראה בזה את האבא של קניין סודר. מורידים את הנעל, והורדת הנעל מסמלת את מה שפה משתנה, זה שהיא חולצת לו את הנעל. יש המון המון ניסיונות לנסות לעמוד על הסימבוליקה, למה דווקא נעל. אני מזמין מי שסקרן שראה מה נציב פה למשל מציע מעמק דבר.
זורקים נעל על משהו
שאתה... כן, על אובמה זרקו נעל, נכון?
אבל גם במצרים, זה היה מאוד
למחרות. כן. אז אנחנו, אחד מהדברים שאנחנו נרצה לעסוק במהלך הלימוד של הפרק, זה מה נעליים מסמלות. גם יום כיפור מגיע, מה זה ללכת בלי נעליים? משהו שאנחנו מאוד לא רגילים, אנחנו מאוד רגילים ללכת עם נעליים. מה זה הולכת, מה הנעל מסמלת? אבל בכל מקרה, אני אבן עזרא פה רק נקרא אותו, אבן עזרא, הרשב"ם, סליחה, אומר הרשב"ם, וחלצה נעלו לקנות ממנו ירושת אחיו המת, כמו שמצינו בבועז. הוא ממש אוהב איזה פעולה קניינית לחלוטין. אבל הירכה בפניו, בפשוטו של דבר, הכוונה באמת לבייש אותו. ונתה ואמרה, ככה יעשה לאיש. מי כמובן, מי אמר ככה יעשה לאיש? מרדכי, כן, האמן אמר. ככה יעשה לאיש. זה הופך להיות, תדמינו, הכרוז הולך ומספר לכולם כמה האיש הזה, איש שלילי, איש אגואיסט, איש נחס, כן, כאילו שהוא לא מוכן לשפט, ולא סתם, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. הוא לא דאג שלא ימחה שמו של אביו, אז איזה שם הוא נקרא? הוא ילך עם התווית על המצח. הולכים פה רגע לרשי, שהוא המייצג של חז"ל, ואנחנו שומעים פה טונים אחרים לגמרי מהעולם של חז"ל, איך שהם קוראים את טקס החליצה. יש לנו כאן, טוב, האמת היא זה לא ברשי, אבל המשנה אומרת שבקרו לו הזקנים ודיברו אליו, הם יעצים לו לא יעבם, אולי זה לא רעיון טוב. ירקה בפניו, המשנה אומרת בפניו, הכוונה על הרצפה, לא בפנים שלו. כלומר, אפשר לראות מגמה, ונדבר על זה בלי נדף, שחז"ל לוקחים את הטקס המשפיל הזה והם מנסים למעט בהשפלה שקיימת בו. וברור שיש קשר בין הדברים, כי אחד מהשאלות שהזכירו פה חברים זה משנה בבחורות. שמה המשנה דנה, האם מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה, או מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. וברור שבעולם של חז"ל משהו התהפך, שהם בשונה מהניגון הברור שעולה מהפרשה, איך הייבום זה הדבר, החסד האולטימטיבי שאתה יכול לעשות עם אח שלך, וכמה זה מומלץ, איך בעולם של חז"ל זה כבר הופך להיות משהו חשדני, החליצה הופכת להיות אופציה, עד שסופו של דבר החליצה מתגברת. אם חושבים על רקע אפשרי להיפוך הזה, לא מאוד קשה לנחש, אפשר לקחת בחשבון כמה גורמים. גורם אחד כמובן יכול להיות המבנה המשפחתי, כלומר ברגע שמתנתקים מהחלוקה לשבטים, החלוקה של הנחלות, והמבנה המשפחתי הופך להיות שונה לחלוטין, משפחה גרעינית, אז כל רעיון האיבום הוא באמת לא מתקיים. כלומר, מאבדים את ההקשר של המשפחה הפטריארכלית השבטית. האיבום, בחירות בני זוג נעשות בצורה, זה גם מאבד את זה. יכול להיות שצריך גם לקחת בחשבון גורם נוסף, והוא שאולי השאלה איך אדם זוכה לחיי נצח, או איך שמו של אדם לא נמחה, אולי גם זה, יש דרכים אחרות שבהם האדם נחשב כלא נמחה שמו. אני מדבר בעיקר על נושא, אני יודע שהוא לא פשוט, ואני לא מפחד להעלות אותו, וזה העובדה שחז"ל מאוד מדגישים את נושא עולם הבא, מה שלא מודגש במקרא. ניסוח הכי זהיר שאפשר להגיד, הוא לא מודגש במקרא. התורה מדברת תמיד איך אדם זוכה להמשכיות, שבעולם הזה זוכרים אותו. אבל יש דגש מאוד חזק בספרות חז"ל, כבר בתנאים המאוחרים, שמדברים הרבה מאוד על עולם הבא. יכול להיות שבעולם כזה הייבום לא בהכרח האופציה מספר אחד שממליצים עליו. זאת הפרשה שנמצאת כאן, שבעצם נקרא אחריות כלפי בני המשפחה שלנו, אחריות שאנשים לא ימחו שמה. מה שאנחנו נתחיל בפעם הבאה, שזה לא יהיה בשבוע הבא, כי שבוע הבא השני בא לזה לא יום העצמאות. אתם מוזמנים לתפילה, מוזמנים לערב שירה, כל מה שתחמצו לעשות. אנחנו נתחיל במשנה יבמות פרק י"ב, מה שזה עוד שבועיים. מה שאני מבקש שנכין לקראת השיעור זה לעבור על הפרק ולנסות לעמוד כמובן על התכנים שלו ועל המבנה שלו, לנסות לראות למה הוא בנוי בסדר שהוא בנוי, האם אחרי שקראנו הפרשה בתורה, איזה תמונה עולה מתוך המשניות של הפרק, מי שכתב את הפרק הזה, איך הוא ארגן אותו, לפי מה הוא ארגן אותו, מה מניע אותו. לא ייקח הרבה זמן, ואז נתחיל ללמוד את הנושא הראשון, שזה זקני העיר. מי הם אותם זקנים? מי הם? נלמד את המשנה הראשונה שעוסקת בהרכב של הדיינים, וסוגיית הגמרא עוסקת בשאלה מה גודל ההרכב. וננסה, אני אשלח לכם מקורות, ננסה קצת לעקוב אחרי כל הנושא הזה של מקום הזקנים ומי הם בבתי הדין. יאללה טוב.